טוב, אנחנו בפעם הקודמת, שהייתה לפני הרבה זמן, עסקנו בסוגיית הכוח המדמה. ואני לא זוכר אם הזכרנו את הנקודה, אבל אם לא הזכרנו נזכיר אותה עכשיו, ואם הזכרנו נחזור על זה, שהרב כותב בספר אורות שהכוח המדמה הזה שנמצא באדם, שכמו שראינו הוא אחד הכוחות החשובים ביותר באדם, כי הדמיון מאפשר לאדם לצאת מהמסגרת של המציאות, בין מהמסגרת המעשית, בין מהמסגרת השכלית. הכוח הזה, שהוא כוח הדמיון, כוח החלום, היינו כחולמים, הכוח הזה הוא הכוח שהתגבר מאוד בתקופה האחרונה של ההיסטוריה, מה שאנחנו קוראים התרבות המערבית, או מה שהרב קורא התרבות הזמנית, שם בספר אורות. ושם הוא כותב שכל, שהתכונה המרכזית של התרבות הזמנית, של התרבות שלנו, היא ההתעוררות של הכוח המדמה. כלומר, הכוח הדמיוני, כוח המדמה שבאדם, תופס מקום מרכזי באדם. ואני חושב שהביטוי אולי החזק ביותר לעניין הזה, זה כל התפתחות המדע, שהוא תוצאה של דמיון שמאומת אחרי זה, נקרא לזה בנוסחה שכלית, וכמובן, כל מה שקוראים עולם המחשב, עולם ההייטק, מה שקוראים וירטואלי, כל הגדר הזה של העולם שבו אנחנו חיים, שמכוחו אנחנו מגיעים אל הטכנולוגיה המודרנית של היום, הוא תוצאה של הכוח המדמה. אמנם אומר שם הרב, הכוח המדמה הזה מופיע בתחילתו בצורה מעוותת מאוד. כי הרי הזכרנו פעם שעברה, אם אני לא טועה, שיש שני סוגי דמיון. יש דמיון שנקרא לו דמיון עליון, דמיון אלוקי, ויש דמיון שנקרא לו דמיון תחתון, נקרא לו דמיון פרוידי. דהיינו, הנפש הבהמית שנמצאת באדם, גם היא רוצה לצאת אל הפועל, אבל השכל שמנהל את החיים לא מאפשר לדמיון התחתון הזה לצאת אל הפועל, ולכן פעמים רבות הוא מתפרץ בחלום. הוא מתפרץ בכל מיני, לא דיברנו על זה? הוא מתפרץ בכל מיני דמיונות חולניים. אז אולי נגיד עוד כמה משפטים על העניין הזה. חז"ל אמרו בגמרא, חלום 1/60 מנבואה. מה זה בא לומר? זה בא לומר שמצד אחד, יש בחלום צד עליון מאוד שנקרא נבואה. רק אני אשלים את המשפט הקודם, ולכן אומר הרב, נכון שהשלב הראשון יופיע בצורתו המקולקלת, כבר נחזור למשפט הזה, אבל כל המגמה של התעוררות כוח המדמה בתקופה שלנו, היא להכין אותנו לדמיון העליון שנקרא נבואה. אלא שבתחילת הופעת הכוח המדמה, בצורתו הראשונה, בצורתו התחתיתית, הוא יופיע בצורה מקולקלת מאוד. במקום שהופיע הדמיון העליון, מופיע הדמיון התחתון. עכשיו בואו נחזור למשפט הזה. הדמיון העליון, שחז"ל אמרו 1/60 מנבואה, זה בא לומר שיש באדם כוח דמיוני שיכול לדמות דבר לדבר, עד כדי כך שאדם מדמה בדמיונו את הופעת השם עליו. השיא של ההופעה הזאת נקרא נבואה. למטה מזה רוח הקודש, גילו אליהו, מדרגות שונות. כשפסקה הנבואה, עברה הנבואה מהנביאים לפי אחד עוד בגמרא לחכמים. כלומר, הנבואה עברה מסלול מדמיון לשכל לחוכמה, או עברה לשוטים ותינוקות, דיינו עברה לדמיון אחר, לדמיון נקרא לזה חולני, או לא חולני, אבל דמיון לא מסודר, לא מאורגן נכון. בכל אופן, יש כוח אחד בדמיון, באדם המדמה, שהוא כוח אלוהי. האדם יכול לדמיין דמיונות אלוקיים. למשל, הכוזרי כותב, שאנחנו צריכים לפתח את כוח המדמה שלנו על ידי שאנחנו כל הזמן מדמיינים לעצמנו את המעמדים הגדולים של ההיסטוריה. למשל, אדם צריך לדמיין, אומר שם הכוזרי, אדם צריך לדמיין את מעמד הר סיני, צריך לדמיין את עקדת יצחק, צריך לדמיין את קריאת ים סוף, צריך לדמיין את עבודת המקדש. גם אנחנו בגלות דמיינו שאנחנו בארץ ישראל. גם היום אנחנו מדמיינים שהעולם יגיע לתיקונו. זה דמיון, זה דמיון נכון, זה דמיון אלוקי. כלומר, מה שנותן את הערך לדמיון האלוקי, זאת המוחלטות של ההבטחה האלוקית שבסוף המציאות הזאת היא תהיה בפועל. ולכן, כמו שהרב ביגון דיבר לפני כמה שבועות באחד מערבי שבת, אנחנו היינו כחולמים. אנחנו לא חולמים. אנחנו כחולמים. למה אנחנו לא חולמים, אלא כחולמים? כי החלום שלנו נהפך למציאות. אז זה נראה חלום, אבל באמת בפועל זה עובדה. הנה, חלמנו להיות בארץ ישראל אחרי 2,000 שנה, והנה עובדה, אנחנו פה. אז אנחנו היינו כחולמים. כף הדמיון. מי שרק חולם, אצלו זה רק חלום. אבל מי שהוא, החלום שלו נהפך למציאות, שזה החלומות של עם ישראל, אז זה רק כחולמים. אז הופיע אצלנו תכונת החלימה, תכונת הדמיון, אבל להיות בזה דמיון אלוקי, אז זה דמיון אלוקי שהתגשם במציאות, שמופיע במציאות. אנחנו ההוכחה לדמיון הזה שהוא ממש הגשמה במציאות. אז אם כן, יש דמיון אחד שהוא דמיון אלוהי מאוד, שהוא 1 חלקי 60 מנבואה. אז אם כן, כשאדם חולם, אז יש צד נבואי בחלימה שלו. מצד שני, כמו כל דבר שהוא, לא כל דבר, אבל הרבה דברים שהם ב-60 והם בטילים ב-60, אז גם החלום. כשחזל אמרו שחלום 1 חלקי 60, 1 חלקי 60 מנבואה, מה רצו להגיד? שנכון שיש בזה 1 חלקי 60 מנבואה, אבל דווקא בגלל שזה 1 חלקי 60, אז זה בטל ב-60. אז כמו הרבה איסורים שבטלים ב-60, יש איסורים ב-100, יש איסורים ב-200, יש איסורים ב-1000, יש איסורים אפילו ב-1000 לא בטיל וכו', אבל נגיד הגדר המרכזי, נגיד בשר בחלב, טיפת חלב שנפלה לסיר בשרי בטלה ב-60, כך החלום הוא בטל ב-60. דהיינו, היות ויש באדם צדדים נמוכים של דמיון, שהם בעצם תוצאה של כל הנפש הבהמית שבאדם, שמתפרצים בחלום, שהוא לא יכול לממש, כי בחיים הנורמליים, השכל, הבושה, וכולי, לא מאפשרים לו לממש כל מיני חלומות דמיוניים, אז הדמיון הזה, הדמיון התחתון הזה הרבה פעמים מתפרץ בחלום. לכן מצד אחד יש צד מאוד עליון בחלום, מצד שני יש הרבה בלבולים בחלום. לכן חלומות שוב ידברו. לכן איך אנחנו צריכים להתייחס אל החלום? אנחנו צריכים להתייחס אל החלום בצורה שהוא לא חשוב. חלום לא קובע מציאות. לא חלום של הקדוש ברוך הוא, דהיינו מה שכתוב בדברי התורה או בדברי הנבואה. אלה חלומות שהם מציאות, היינו כחולמים, זה עובדם ממש. אבל החלומות שלנו, אנחנו כאנשים קטנים, שחולמים כל מיני חלומות, האם אנחנו צריכים להקשיב לחלומות שלנו? התשובה היא חד משמעית, לא. רק שנייה. אנחנו לא חולמים, דהיינו, אנחנו לא מתייחסים לחלומות שלנו בצורה אקטיבית, בצורה מעשית, בצורה שפוסקת הלכה מה לעשות. כי הכוח שמנהל את החיים, הוא לא הדמיון, נראה את זה בסוף פרק א', הכוח שמנהל את החיים הוא השכל. רק שנייה. אם ככה, אז מה זה המוצג הזה שנקרא תוות חלום, תענית חלום, כל המושגים האלה? אם אדם חלם חלום, והוא לא מצליח להתגבר, מה שנקרא בגמרא, על נפשו האגומה, אדם חלם חלום, והחלום הזה יותר מדי הרשים אותו. בין אם הוא חלם אותו כמה פעמים, זה חזר לו, או בין אם החלום הזה היה מאוד מאוד מסיבי מבחינתו וכו'. והאדם הזה לא מסוגל להגיד בטל ב-60, אז האדם הזה יכול לעשות הטבת חלום, תנית חלום, כל דברים כאלה. כי יש צדם, לא, ודאי שלא חייבים. רק אדם, לא חייבים. רק אדם שנפשו אגומה עליו, עושה תענית חלום, או אולי יותר טוב, הטבת חלום. אם אדם חלם חלום, שהוא לא זכר אותו, לא הרשים אותו כל כך, כי לא היה. אם החלום הזה משמעותי, אצלו, ילך לחכם, ישאל אותו מה לעשות. ואז החכם ישאל אותו. חלמת את זה פעם אחת, חלמת כמה פעמים, מה המשמעות של החלום מבחינתך, אתה לא מתפקד בגלל החלום הזה, זה מפחיד אותך, זה מעלה לך כל מיני דמיונות עתידיים וכו'. מה זה עושה אצלך? אם החכם יראה שהאדם הזה נפשו אגומה עליו, אז יש פתרון שנקרא או תענית חלום או הטבת חלום. עכשיו, כל מה שכתוב בגמרא, מה שאומר עכשיו רמי, כל מה שכתוב בגמרא בפרק 9 מסכת ברכות, על הרואה זה בחלום מצפה לזה, והרואה זה בחלום מצפה לזה, ודאי שהכל אמת. אבל זה בתנאי שהחלומות שלנו נקיים, החלומות שלנו מכוונים. החלומות שלנו הם חלומות אלוקיים ולא חלומות פרוידים. לכן האם הגמרא הזאת במסכת ברכות נפסקה להלכה בשולחן ערוך? לא. כל הדפים שם, שני הדפים במסכת ברכות, דף נונחת נונטט שם בגמרא, כל הדפים האלה לא נפסקו להלכה בשולחן ערוך. זה לא נפסק להלכה.
שמה?
שאני צריך להתייחס ברצינות לחלום. זה לא סתם, זה דברים עמוקים מאוד. אבל זה דבר אמיתי, זה דבר עמוק, אבל זה לא נפסק להלכה. יש שם דברים עמוקים. יש שם דברים עמוקים. אתם רוצים אני אקרא דברים, אבל זה סתם חסר טעם. ביטול תורה. הנה, אין גמרא מסכת ברכות. יש. אני רוצה לקרוא רגע כדי שנבין שאנחנו לא מבינים. סתם כמה דוגמאות, נפתח על הדרך. מחילה, רק שנייה. בואו רגע נעשה סדר. דף נון תת. או, סליחה, נון זין. סליחה, דף נון זין. סתם אני פותח על הדרך. הרואה גפן תאונה בחלום. אדם שרואה גפן שיש בה אשכולות ענבים, עסיסיים, שמנים, בשלים, אין אשתו מפלת נפלים. טוב, הלאה. הרואה תאנה בחלום, תורתו משתמרת בקרבו. הרואה רימונים בחלום, זוטרה פרי אסקה כרימון הרב רבי. טוב, נעזוב את זה. כמה פרטים פה. הרואה זית בחלום, שם טוב יוצא לו. הרואה שמן זית בחלום, יצפה למאור תורה. הרואה עז בחלום, שנה מתברכת לו. אם כן, אם אנחנו רוצים ששנה תתברך בו, נחלום על עזים. זה יכול לעזור לנו. אבל אני מחפש דברים אחרים. הרואה אבז בחלום, יצפה לחוכמה. הרואה תרנגול בחלום, הרואה תרנגול בחלום, יצפה לבן זכר. דרך אגב, אני רוצה לחזור לדבר הקודם. שנייה, אני רוצה לחזור לדבר הקודם. הרואה אבז בחלום, הרואה אבז בחלום, בואו תראו כמה אנחנו לא מבינים כלום. הרואה אבז בחלום מצפה לחוכמה. והבא עליה, אדם שרואה את עצמו בחלום, בא על אבז. משכב אבז. אב וראש ישיבה. מה שאתה שומע. אבל לא להבין עכשיו את זה כמו איזה סטיקר. לא, המה שלך זה מראה שזה סטיקר. הלאה. טוב, יש פה הרבה דברים מעניינים. זה אמיתי? זה אמיתי, רק אני לא פוסק על פי זה, אני לא מבין כלום. אתה מבין מה זה אם אדם רואה אבז בחלום, יצפה לחוכמה, ואם הוא בא על אבז הוא יהיה ראש ישיבה? אתה מבין את המשפט הזה? הבנת? מה הבנת? מה הקשר בין אבז לראש ישיבה, בין אבז לחוכמה? מה הקשר? ומה ההבדל בין אם אני רואה אותו או בין אם אני בא עליו? מה הקשר? ברור שיש הבדל. פיזית אנחנו מבינים את ההבדל, אבל מה המשמעות? הבא על אחותו בחלום, אדם שרואה את עצמו בחלום שוכב עם אחותו, יצפה לחוכמה. הבא על אשת איש בחלום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ואני מילי, אומרת הגמרא, דלא ידע לב ולא ערער בה מאורתה, שלא ידע אותה ולא ערער בה, לא ראה אותה וערער בה בערב, כי אז זה הפרויד הקטן שבו יצא החוצה. הרואה חיטים בחלום ראה שלום, הרואה סעורים בחלום סרו אבונותיו. קיצור, אנחנו מבינים שהכל הוא משלים וסודות עמוקים. אם כן, האם אנחנו מבינים? לא להתייחס לזה. לא להתייחס לזה. למה?
לא, באופן
עקיף. למה?
לא, להשפיע על החלום באופן
עקיף. למה?
מה, תיקון עצמי,
גרום להשפעה שלכם? אנחנו לא מתייחסים הלכתית, מעשית, לחלום. לכן חז"ל אמרו, חלומות שווה דבר, ואין חלום בלא דברים בטלים. כשחז"ל אמרו, חלום אחד חלקי 60 מנבואה, אז כולם אוהבים שזה נבואה, רק שוכחים שזה בטל ב-60. אחד חלקי 60 מנבואה, אבל זה בטל ב-60. טיפת חלב שנפלה לסיר בשרי, אם יש פי 60 בבשר מהטיפת חלב, הסיר הזה הוא בשרי, ולכן יכול לאכול את הטיפת חלב הזאת כאוכל בשרי. דהיינו, אין משמעות לטיפת חלב הזאת, עד כדי כך שמחלוקת בפוסקים. האם הטיפת חלב הזאת נהפכה לבשר, או הטיפת חלב הזאת, היא עכשיו עדיין, היא עדיין חלבית, רק היא בטלה ב-60, לפי רוב הפוסקים, היא נעשתה לבשרית. מה נפקא מינה? שטיפול עוד טיפה. אז האם הטיפה השנייה העירה את הטיפה הראשונה, ואז בעצם אין פי 60 בבשר? או שלא, או שהטיפה הראשונה כבר נפחה לבשר, אם כן גם הטיפה השנייה בטלה ב-60. מסקנה שגם הטיפה השנייה בטלה ב-60, כלומר יכול להיות בקיצור, סיר בשרי, מלא חלב. הלכתית הוא בשרי, אמנם לפי התז ככה הלכה, שלא ניכר החלב. הוא לא בעין, אני לא יכול לזהות אותו, למשל הוא לא צף על הבשר, או הוא לא נראה כחלב. זה הלכה חשובה בתז. אבל נגיד שהוא לא בעין והוא לא נראה, לא ניכר החלב, הגדר ההלכתי הוא זה שהטיפה החלבית נפחה לבשר. אם כן, הטיפת נבואה הזאת, שהיא 1 חלקי 60, בטלה. אז אם כן, חלומות שווה ידברו. אז אם יש דבר אמיתי בחלום? כן. זה אצל מי שחולם חלומות אלוקיים של הדמיון העליון. האם אנחנו חולמים חלומות פרוידים קטנים נמוכים מהנפש הבהמית שלנו? ודאי. אם כן, האם אנחנו צריכים להתייחס לחלומות ברצינות? לא. אבל אם בכל זאת אדם לא מתרשם ממה שאנחנו אומרים עכשיו, והוא מאוד מתרשם מחלומות, אז יעשה הטבת חלומות, אני אתחלום, בעיה שלו. סתם יתענה, חבל על היום שהוא לא אכל. בשביל מה? וסתם להטריח 3 אנשים. מה? אז מה זה קשור לחלום טוב או רע? חלומות שווה דברו. אתה חולם שאתה זכית ב, אני יודע מה, בספרייה של מכון מיר. מלאה ספרים. שאתה בדיוק צריך אותם. חלמת, אז מה? קמת בבוקר, ראית שבבית אין ספרייה, מלא הספרים. חלומות שווה דברו. זה לא יפול לך מהשמיים. אני מסכים שאנחנו אנשים, לצערנו הרב, שמחפשים כל מיני דברים רוחניים, מיסטיים, ולפעמים מחפשים דברים חולניים. כמו למשל חלומות. לא מתנהלים על פי חלומות. לכן כוח המדמה הוא כוח עליון ביותר באדם, אבל כגודל עליוניותו, כך הסכנה בתחתוניותו. כי הדמיון מורכב משני ממדים. הדמיון האלוהי, ולהבדיל, הדמיון הבהמי. ואנחנו כאנשים מורכבים מנשמת אדם ואפר מן האדמה, מנשמת חיים ואפר מן האדמה, אצלנו החלומות מורבבים. מדמיון תחתון ודמיון עליון. ולכן אנחנו לא מתנהלים ולא מנהלים את החיים על פי חלומות. בסדר? בבקשה. כשנהיה כאלה, אז נתייחס לחלומות ברצינות.
עכשיו, יש הרבה אנשים שהם לא באו מדרגות הגבוהות האלה, והיו חלומות שהיו מאוד רלוונטיים לחיים שלהם, נגיד לשמות נפטרים שהגיעו ו...
מה יש? מה אמרת?
לשמות נפטרים שהגיעו להם או דברים כאלה...
מה זה? מה זה החלומות האלה? מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה לא נכון? מי אמר זה נכון? אדם חלם על קרוב משפחתו שנפטר, כי הוא חשב עליו במשך החצי שנה האחרונה.
אבל הוא אומר לו, תחזיר חוב ל-XY וזה.
ואומר לו מה?
אז
מה שהאדם הזה צריך לעשות, האדם שחלם, צריך ללכת לרב ולשאול אותו מה לעשות. והרב יגיד מה לעשות, ולא על דעתי, אני אעשה מה שנראה לי. אותו אדם צריך לשאול תלמיד חכם שיודע להתייחס לחלומות ברצינות. ואז הוא יגיד לך, האם צריך לחפור מתחת לקבר, אולי שם איזה בעיה, או חלומות שווה דבר. אתה דמיין, אתה קראית שם איזה דמה, איזה... משהו לא תקין.
הרב, אם חלמת חלום והתגשם...
אז מה? וכמה חלומות חלמת שלא התגשמו? אחד אומר, תשמע, הגעתי למסקנה שצריך להכיר את אשתי דרך האינטרנט. למה? כי אני מכיר שלושה אנשים שהתחתנו דרך האינטרנט. ומתוך ה-3,000 איש, הכרת שלושה אנשים, כמה זה באחוזים? ומה עם ה-2,997 שלא התחתנו דרך האינטרנט? ואיזה נזקים יצאו מההיכרויות האלה? אז מה עם שלושה התחתנו? אז ככה צריך להתנהל? יש כללים בהלכה. כשאתה אומרת ונשמרת מאוד ונשמרת מאוד לנפשותיכם, מה הגדר שנקרא אזק? כמה אני צריך להישמר? לנסוע ברכב, זה נקרא ונשמרת מאוד לנפשותיכם? אסור לעשות רישיון נהיגה? אסור לנסוע בכביש? איפה הגבול נמצא? זה לא עניין של אמוציות, זה לא עניין של רגשות, יש בזה כללים הלכתיים. איזה אחוז של סיכון אנחנו צריכים להישמר כדי שלא ניפגע? זה יש לזה דווקא מן העקרונית. האם עכשיו אני נשאר בסדרות או לא? מה האחוז שיפול חס ושלום טיל בבית שלי? זה לא עניין של אמוציה, זה עניין של סטטיסטיקה, והסטטיסטיקה קובעת להלכה. רבי עקיבא איגר למשל קבע להלכה, אם אני לא טועה, 5% סיכון, עד לכאן זה הגיוני. למעלה מ5% סיכון בסטטיסטיקה, זה לא הגיוני, ולכן כאן אתה לא צריך להישמר. לכן אם 95% נוסעים בכביש ולא נפגעים בתאונות דרכים, אפשר לנסוע בכביש. עכשיו תגידו, רגע, אולי זה תלוי באיזה כביש ובכמות הנוסעים בכביש הזה, במספר המכוניות. כל זה נכון, כל זה צריך לעשות סטטיסטיקה. בסדר, אני רק רוצה, וכמה פעמים הוא לא היה מעורב?
לא, אבל מי שיש לו רכב ברמה
מסוימת... וכמה אנשים חטפו את כיף לב, בגלל שלא היה להם רכב, הלכו ברגל?
לא,
אני עונה לך. וכמה אנשים חטפו דלקת ריאות כי היו בחוץ ולא עם חלון סגור באוטו? יפה, זה מה שאני עונה לך.
אז מה זה
הסיכות האלה עכשיו? טוב, אני חושב שהבנו את העיקרון. ניר, בבקשה.
הרב, זה נכון שככל שאתה יותר מתקרב ודובר בשם, אז ככה גם החלומות שלך מזדקחים יותר?
באופן עקרוני, כן.
אז מה, זה גם פונקציונלי כאילו לחלומות שלך? אתה יודע שככל שהחלומות שלך טובים יותר, אז ככה אתה יותר דבר בשם?
בוא נדבר ברור. אנחנו נמצאים בפרשות וישב מקץ, אוטוטו ויגש, ואנחנו פוגשים המון חלומות. כל החלומות שמסופרים בפרשות וישב מקץ, דיינו חלומות יוסף, חלומות שר המשקין, שר האופים, חלומות פרעו, לפי חלק מהדעות, כל החלומות התקיימו. לפי חלק אחר של הדעות, רוב מוחלט של החלומות התקיימו, חוץ מזה שיעקב לא השתחווה ליוסף. יעקב ורחל לא השתחוו ליוסף. אבל נעזוב את החשבון הזה. הנה, כאן אתה רואה, התורה מספרת על חלומות, וזאת הפעם היחידה שהתורה, לא הנביא, התורה מספרת על חלומות, ואתה רואה שהחלומות התקיימו אחד לאחד. ברור, אלה חלומות אלוקיים. כשפרעה בא ליוסף ואומר לו, אתה מוכן לפתור לי את החלומות? אומר לו יוסף, רגע, רגע, פרעה, שלא יהיה כאן בעיות. בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה. מי שיונה פה, מי שפותר את החלום, זה לא אני. זה האלוהים שבי. דרך אגב, זה דבר מאוד מעניין. מה פרעה, חבל שאין הזמן לפתוח את הפסוקים, היינו מוכיחים את זה. מה פרעה ביקש מיוסף? דבר אחד, לפתור לו את החלומות. מה יוסף עושה? שני דברים. קודם כל, פותר לו את החלומות, ב' נותן לו תוכנית פעולה מעשית. רגע, מישהו ביקש ממך את זה יוסף? מה אתה נותן לפרעה תוכנית פעולה מעשית? כשהוא יצטרך איש ארגון כלכלי, הוא יקרא לאיש ארגון כלכלי, הוא לא צריך אותך. אתה מבחינתו צופנת פענח, פותר החלומות, זה הכל. למה יוסף מתעקש, חוץ מהמינוי שהוא קיבל לפתור את החלום, מתעקש גם לתת לו תוכנית הבראה כלכלית? למה? תשובה, כי יוסף כנראה רוצה ללמד אותנו, שיוסף הוא לא רק אדם חולמני, הוא לא רק אדם חולם, או יודע לפתור חלומות, אלא יוסף יודע לחבר את החלום אל המציאות. וזה מה שמשכנע את פרעה למנות אותו לשר האוצר במצרים. משנה למלך. כי כל זמן שיוסף היה רק יודע לפתור חלום, זה וירטואלי, זה דמיון. ברגע שיוסף יודע לקחת את החלום הזה, ולממש אותו במציאות, ולהתמודד איתו במציאות, ולהיבנות דרכו במציאות, וכל זה בלעדיי האלוהים יענה את פרעה, אם האלוהים, רוח אשר, איש אשר רוח אלוהים בו, אז אם רוח אלוהים בו, אז זה נכון גם לפתרון החלומות, ונכון גם לפתרון המערכת הכלכלית. לכן החלום, החלומות האלה שהתורה מספרת עליהם הם לא החלומות שלנו, הם חלומות מזן אחר, חלומות מסוג אחר.
אבל זה לא השאלה הייתה אם החלומות
ככל שאדם מזדקח, החלומות שלו יותר מתוקנים. יוסף היה מזוכח, לכן אמר בלעדי האלוהים יענה שלום פרעה, לכן חלומותיו היו מתוקנים.
זה דוגמה קיצונית.
נכון, וזאת הדוגמה שהתורה רוצה לתת לחלומות. הדוגמה שהתורה רוצה לתת לחלומות, זה חלומות שההפרש בינם לבין המציאות איננו קיים. דהיינו, החלום הוא המציאות. החלום הוא המציאות. להכיר דרך האינטרנט, אומר אסף, האם מי שיקיר מישהי דרך האינטרנט הוא עבר עבירה, ואם הוא התחתן איתה אז הוא ביצע את המצווה בעבירה? אני לא אמרתי משפט כזה? אני לא אמרתי משפט כזה? אני רק אמרתי שלא מחפשים אישה דרך האינטרנט. מי שחיפש אישה דרך האינטרנט ומצא? זה כמו אחד שהלך ברחוב ופגע בו פתאום כדורגל. קורה גם דבר כזה. תדר, אז היא זיווגו מן השמיים? כנראה, אני לא מבין בזיווגים. אבל האם מחפשים אישה דרך האינטרנט? לא. איך מחפשים אישה? על ידי חברים, ארגוני שידוכים.
רבנים.
בקיצור, בדרכים הגיוניות, שכליות, רציונליות, מעשיות. היום הייתי באיזשהו מקום, הייתי צריך לשכנע במשך 40 דקות, בנות טובות ונחמדות, ללכת לאיזשהו ארגון שעובד מאוד קשה, בתיאום עם הרבה ישיבות, להכיר בחורים. זה לא נעים, זה בושה, כולם יראו. מה בושה? את רוצה להישאר איזה רווקה זקנה בעזרת נשים של מכון מאיר בשמחת תורה? לא.
לא רק שמחת
תורה. לכן בלי לחץ, אבל מצד שני, להתאמץ, להשתדל. לכן כל זה רק רציתי להגיד שהדמיון שעליו אנחנו מדברים הוא דמיון מורכב. יש דמיון אלוהי עליון ויש דמיון, נקרא לזה, אנושי בהמי תחתון. ולכן ההלכה למעשה שאנחנו לא מכריעים את החיים, לא פוסקים הלכות על פי דמיונות. אדם חלם חלום, לא קם בבוקר, מתחיל לממש את החלום. מצד שני, בואו רגע נצא מהחלומות ונדבר עכשיו על חלומות מזווית אחרת. כל אחד מאיתנו יש לו חלומות, יש לו שאיפות, יש לו מטרות חיים, יש לו איזה מין אידיאלים שהוא רוצה לממש אותם, הוא רוצה להשיג אותם. ברוך השם, הכוח המדמה זה הכוח שנותן לנו תנופה קדימה. אדם בלי חלומות זה אדם מת, לכן חלום לשון החלמה. ידוע, מעבדת השינה הדסה אנקרים, אדם שחולם מגיע לעומק שינה כמדומני מספר 4, והוא אדם בריא. אדם שאיננו חולם הוא אדם חולה. לכן החלום הוא בריא, הוא משחרר אותנו, נחזור לתחילת הדברים, הוא משחרר אותנו מהכבלים של המציאות ושל ההיגיון. מצד שני, אדם שמנהל את החיים על פי החלומות, הוא אדם מזוי. מצד שלישי, כל אחד מאיתנו יש לו כל מיני שאיפות. אחד יגיע למכון מאיר, מה התוכנית שלך? להיות אדם, אידיאליסט, ירא שמיים, בן תורה, להקים משפחה, נחמדה, טובה, ערכית, אידיאלית, וכו'. זה חלום. אצל חלק מהשם פה כרגע, זה סוג של חלום. והחלום הזה, בעזרת השם, מתממש בפועל. אז החלום מניע אותנו. החלום מקדם אותנו. החלום בונה אותנו. אבל כשאני מתקדם במציאות בבית המדרש, בפועל, אני לא מתקדם על פי הערכים החלומיים. הכיוון הכללי השאיפה הרחוקה היא חלום. בביטוי המעשי איך אני עושה את זה? יושב עם השכל שלי, עם הרציונל שלי, אולי עם הרציונל של הרב שלי או עם מי שאני צריך להתייעץ איתו, איך אני כרגע מתחיל לבנות את מימוש החלום הזה. לא בדמיונות ולא בחלומות. הגעתי למרחון מאיר, חזרתי בתשובה, התחלתי לגדל זקן, יש לי כיפה גדולה, יופי, מחר חתונה. מי אמר לך? שטויות. שטויות. אז אנחנו, יש לנו שאיפות חלומיות רחוקות, והדרך לבצע את השאיפות האלה בפועל, להגשים אותן בפועל, עוברת, הדרך עוברת דרך השכל. דרך ההיגיון, דרך הרציונל, דרך המציאות. אבל אני רוצה לא לכעוס בכלל. אתה יכול לרצות. מה, אני עוד יחס מאז חדרתי בתשובה? ודאי. מה, עוד יחס הרבה? ודאי. מה, יותר מה שהיה פעם? אולי? ככל שאתה יותר עליון, מפריע לך הפער בין העליון לתחתון. אז תיחס אולי יותר. אבל זה כעס מכוון. איפה לומדים את זה? פעמים למכון מיר לומדים את זה. אז זה עבודה. זה עבודה מוסרית, זה עבודה נפשית, זה עבודה שכלית, זה עבודה התנהגותית, זאת עבודה. לא בדמיונות אנחנו נפתור את הבעיות. לכן כשהרמב"ם מדבר על כוח המדמה, זה כוח חשוב מאוד. הרב כותב באורות הקודש, יש פסקאות ארוכות, רבות וארוכות בעניין הזה, הרב כותב באורות הקודש, שהכוח המדמה זה הכוח החשוב ביותר באדם, והשכל, כך הוא כותב, והשכל הוא תלמיד קטן של כוח הדמיון. כך הרב מגדיר אותו. כי השכל הוא מצמצם, הוא מגביל. מצד שני, אנחנו לא מנהלים את החיים מפי הדמיון, מנהלים את החיים מפי השכל. אז מצד אחד הדמיון לוקח אותנו רחוק, מצד שני השכל מקרקע אותנו במציאות. דרך אגב, לכן אנחנו מתחתנים. האישה, אחד הכוחות המרכזיים שבה אדם מנקבה, הוא הכוח המדמה. הוא מלא הרגש, לדמו דבר לדבר, עם מלא כל הכוחות הנשיים שאנחנו מכירים. והכוח המיוחד אצל האדם הזכרי זה החוכמה, השכל. במפגש מתחת לחופה נפגש מרכז הכובד שנקרא דמיון, אישה, מרכז הכובד שנקרא שכל. והמפגש הזה בין השכל לדמיון הוא מפגש מורכב, כי השכל והדמיון הם שונים. הם אנטיתזה, הם הפוכים. מצד שני, היות והנשמה היא אחת בעולם הנשמות, אז ממילא יש כאן מציאות אחדותית מקורית. עכשיו זה חבר בין השכל לדמיון. היום מלא אנשים מכירים מתחתנים דרך האינטרנט וזו עובדה. מה אתה רוצה ממני? לא, אני לא רוצה.
אני שמע
את
השמועה
הזאת. מה? מישהו רצה לומר משהו. קוראים לה? טוב, זה נושא שלם. אנחנו קודם כל צריכים להבין מה הדוגמאות או הביטויים שחזר משתמשים בהם ביחס לאדם בלא אישה, בלא חומה, בלא ברכה, בלא תורה וכו'. צריך להבין את כל זה, מה זה חומה, מה זה ברכה, מה זה תורה. האישה באופן עקרוני היא יותר דמיונית, ולכן היא יותר אלוהית, ולכן היא יותר ששני כרצונו, אבל לכן גם היא יותר פחדנית, ולכן היא יותר רגשית, ולכן דימתה מצויה, ולכן כל מה חזל אמרו. מכוח הדמיון. מה זה דמיון? זה לדמות דבר לדבר. כשאיש מאחר לאשתו, במקום להגיע בשש בערב, הוא עדיין שש ועשרה כבר, והוא עוד לא הגיע. אז אישה מדמיינת. הרבה פעמים. מה מדמיינת? אולי קרה משהו. מיד מזיקה. אמבולנס, מדע, משטרה, מחבש וכו'. איש בבית, אשתו מתעכבת. מה הוא אומר? איזה פקק תנועה, איזה צריכה להתעכב עוד רבע שעה בעבודה. בכלל לא שם לב שכבר שלוש שעות עברו והיא לא בבית. אדם ממין זכר פוגש מקק על הרצפה. איך הוא מגיב? לוקח יאה, מעיף אותו מהחלון, או אם הוא קצת יותר נחוש, תוקע אותו. אדם מן נקבה, בדרך כלל, איך הוא מגיב למקק על הרצפה? עומד על קורסה או על כיסא, צועק הצילו. מה ההבדל? אדם ממין זכר יודע שמקק על הרצפה זה לא נורא. זה לא נעים, אבל זה לא נורא. אפשר לפתור את הבעיה הזאת בקלות. אדם מן נקבה רואה את המקק כאילו הוא משהו. זה מפלצת מסוכנת. האם אפשר להסביר את זה הגיונית? לא. לכן, אדם מנקבה שיודע לטפל במקקים, ייקרא גבר. גבר מלשון להתגבר. זה לא מצחיק. אני מסכים שיש גם הבדלים קצת בשנים האחרונות, וזה אולי קצת אפילו יוצר איזושהי בעיה. אבל באופן עקרוני זה אמור להיות ככה. שהיא פותחת? לא הבנתי. נו. הבנתי. טוב, אם כן, מה התקדמנו היום? שכוח הדמיון שעליו למדנו בפעם הקודמת הוא כוח חשוב מאוד, הוא כוח מרכזי מאוד, הוא הכוח שהתגבר בתרבות המודרנית של הדורות האלה. מפני שהוא צריך להוביל אל הנבואה, אבל הדרך שנגיע דרכה אל הנבואה, היא תהיה דרך קשה ומסובכת מאוד. אני רוצה, ברשותכם, היות ואיחרתי ממש לשתי דקות, רק לקרוא את המילים האלה ברב. מי שרוצה לכתוב מקור, אז זה בספר אורות. בספר אורות, עמוד למדבב, ישראל ותחייתו, פסקה י' ז', כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. כל מה שאנחנו קוראים היום, העולם הווירטואלי, אדם רואה טלוויזיה, אז הוא מדמיין שיום אחד הוא יהיה עשיר, ויום אחד הוא יהיה זה, ויום אחד הוא יהיה זה, וכו'. ואז אומר כאן הרב, איך המציאות הולכת ונאחזת ומתמכרת לכוח המדמה. הוא מראה כאן מטפל כאן בהרבה סוגיות של מחלות כתוצאה מהדמיון הגשמי, אבל המשפט המרכזי, אמנם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק, עצת השמי, להשלים את הכוח המדמה. מדוע? מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. הנבואה. אם כן, הדמיון זה הכנה למשיח. על כן מתבסס כעת רוח המדמה, רוב צורת הופעתו היא הופעה שלילית, שאנשים חיים בדמיונות. כל מיני מאוויים, כל מיני דברים חולניים. היא ראתה בטלוויזיה שהיא לא לובשת את אותה שמלה פעמיים. אז היא לא מוכנה ללבוש פעם שנייה את אותה שמלה שהיא לבשה בפעם הראשונה. כי ככה היא ראתה ריאליטי קוראים לזה, איך קוראים לזה. וכולי, זה הדרך. על כן מתבסס כעת רוח המדמה עד שיגמר בכל תיאורו. דרך אגב, הרבה מהדברים שאנחנו מאוד משועבדים להם, למשל ספורט, זה גם סוג של דמיון. אז מה אם הקבוצה שלי ניצחה את הקבוצה שלך? מה נפקא מינה? מה זה מקדם בעולם? מה זה בונה? ואם זה היה הפוך, קבוצה שלך הייתה מנצחת את הקבוצה שלי? זה דמיון. אדם מרגיש טוב כי הקבוצה שלו ניצחה. מה זה? ריק לגמרי. מה המשמעות? אין שום משמעות. אדם חי בדמיון. אדם מדמה שיש לו כסף, והוא עשיר, והוא יפה, והוא גיבור, והוא חזק, ויש לו 15 תעודות על הקיר. סורות, אז מה? בשביל מה כל זה? מה המשמעות? יש לך כסף, אתה נוסע באוטו יפה, נו, אז מה? אדם חי בדמיון. הוא נוסע באוטו יפה, הוא חושב שהוא אדם חשוב. זה סוג של דמיון. מי אומר? אתה יכול להיות אדם מאוד מאוד לא טוב, ואתה נוסע באוטו יפה. אנחנו חיים בתרבות מאוד מאוד דמיונית. והטלוויזיה לצערנו הרב, האינטרנט ודאי, קל וחומר, תורם לזה תרומה, במרכאות כפולות ומכופלות, תרומה חמורה מאוד. אבל כל זה יצא מרחוק, על כן מתבסס כעת רוח המדמה, עד שיגמר בכל תיאורו, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, לקבל אור רוח הקודש עליו, שהוא רוח השם. אם כן, האם אנחנו מבטלים את כוח המדמה? בשום פנים ואופן לא. האם אנחנו מכירים את ערכו? ודאי שכן. האם אנחנו חיים על פיו? תלוי. אם זה דמיון אלוקי, כן. אם זה דמיון אנושי, לא. האם אנחנו חיים בתקופה שבו הדמיון מתמכר לצד הטבעי, הבהמי, הפרוידי שבו? כן. האם אנחנו צריכים לרומם את הדמיון הזה? ודאי שכן. טוב, זאת איזושהי השלמה לפעם הקודמת.